נו, יופי. טוב, ערב טוב. השיעור הזה יהיה לרפואת חיים יונתן מרדכי בן פשע אלקה, בן של אלישע ופשי רובין, בעזרת השם. דרך אגב, בשיעורים אחרים, כשמישהי מבקשת שהשיעור יהיה לרפואת מישהו, לעילוי נשמת מישהו, אז זה לא שצריך להגיד את זה במפורש ואחרת, זה לא. זאת אומרת, ברגע שמכוונים זה בסדר, אז רק שתדעו.
אם אומרים, אז כולם מכוונים.
אם אומרים, אז כולם מכוונים, כן, זה נכון. זה המעלה באמת. טוב, אנחנו במזמור כף ג', מזמור שהוא כל כך מפורסם ומוכר, ואיך להגיד, עושה טוב. מזמור שעושה טוב על הנשמה, מזמור שאנחנו הרבה פעמים, הרבה מאוד נוהגים לומר אותו, לשיר אותו בסעודה שלישית. גם כן שאלה, למה דווקא בסעודה שלישית? אבל המזמור הוא כזה, מזמור לדוד, השם רואי לא אחסר. דרך אגב, בנוסח ספרד אומרים אותו גם בליל שבת, ממש לפני סוף התפילה. מזמור לדוד, השם רואי לא אחסר. בנאות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינהלני, נפשי ישובב, ינחני במעגלי צדק למען שמו. גם כי ילך בגי צלמוות לא ירא רע, כי אתה עמדי שבתך ומשענתך, המה ינחמוני. תערוך לפני שולחן נגד צורריי, דישנת בשמן ראשי כוסי רוויה, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית השם לאורך ימים. בואו ננסה ככה קצת להבין את המזמור. עוד פעם, הדרך שלנו בדרך כלל, אנחנו שואלים קודם כל שאלות על פשט המזמור, ואז מנסים להיכנס יותר לעומק, ואז ננסה להסביר. אז מזמור לדוד, מזמור לדוד, רש"י שהבאתי לכם פה בדף כותב, תודה. לפני שזה מתחיל, אז כבר לא, מקווה שזה ידע שזה ייגמר. ברוך אתה אדוני ומלך העולם שהכל נהיה בדורו, תודה. רש"י שהבאתי לכם בדף המקורות אומר כלל שהגמרא אומרת על ההבדל בין מזמור לדוד לבין לדוד מזמור. אומר רש"י, אמרו רבותינו, כל מקום שנאמר מזמור לדוד מנגן ואחר כך שורה עליו שכינה. מזמור להביא רוח הקודש לדוד, כן? על ידי הנגינה. הרי חז"ל אומרים שאין השכינה שורה אלא מתוך שמחה, מתוך שמחה של מצווה. אז על ידי זה שיש נגינה, זה מביא להשראת השכינה. זה הכוונה, מזמור להביא רוח הקודש לדוד. לעומת זאת, וכל שנאמר בו לדוד מזמור, שרתה עליו שכינה ואחר כך אמר שירה. זאת אומרת, זה היה הפוך. קודם שרתה עליו שכינה, ואחרי זה, אחרי זה הוא אמר את השירה, את המזמור. אז פה אנחנו רואים שאם המזמור הזה נפתח במזמור לדוד, אז הכוונה היא שאת ההשגות האלה, את ההבנות האלה, דוד המלך היה צריך קודם כל לנגן בשביל להגיע לשם. זה משהו שלא מובן מאליו, משהו שלא פשוט אם אתה לא מסתכל עליו אחרי נגינה, אחרי איזושהי פרספקטיבה יותר גבוהה. אנחנו צריכים להבין מה כאן הדבר המיוחד שהוא כל כך לא פשוט, וצריך לנגן לפני כן כדי להבין אותו. אז בואו נראה מה הוא אומר כאן. השם רועי לא אחסר. רועי זה מלשון רועה, כן? רועה של צון. השם רועי לא אחסר, לא חסר לי שום דבר. למה? בנאות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינהלני, נפשי ישובב, ינחני במעגלי צדק למען שמו. מה הכוונה? בנאות דשא ירביצני, זה כמובן המשל, כן? כמו הצון שנמצא בנאות דשא, מקום שיש בו הרבה דשא, גרס, נכון? הרבה דשא, שהכל נמצא מול העיניים, הכל נוח, אפשר לאכול. על מי מנוחות ינהלני, זאת אומרת, לא רק שיש מה לאכול, יש גם מה לשתות. אבל גם בלשתות, זה תלוי לאיזה נחל הרועה מביא את הצון. הרועה יכול להביא את הצון לנחל שוטף, נחל שהמים זורמים בו בצורה מאוד מאוד חזקה, וזה לא פשוט לשתות שם. בגלל שאם נכנסים לשם פנימה, המים עלולים לסחוף את את השה יחד עם המים, יחד עם הזרם. אבל כאן זה על מי מנוחות ינעליני. הכוונה היא מים שהם זורמים ככה לאט, בשקט, מוזיקה פסטורלית, כמו שצריך. נכון? אז ממש נהדר. הלאה. נפשי ישובב. נפשי ישובב, אז פה יש כמה וכמה פירושים. הפירוש הפשוט הוא ישובב מלשון בשובה ונחת טיבה שאון. ישובב הכוונה היא מלשון שובי נפשי למנוחה יחי, אני חושב, שזה בעצם איזושהי שלווה, רוגע, נפשי ישובב. יש גם פירושים אחרים שהכוונה היא כשאני נמצא במצוקה, בצרה, קשה לי, אז הקדוש ברוך הוא משיב את נפשי, מחזיר אותי בחזרה ליציבות, סטביליטי, מחזיר אותי בחזרה ליציבות שלי. ינחני במעגלי צדק למען שמו. מעגלי צדק, אז יש פה איזשהו מסלול, למרות שזה מעגל, אבל מעגלי צדק זה אומר מעגל שהוא צודק, מעגל שהוא נכון. כמו הרועה שמוביל את הצאן שלו למקומות הנכונים. למען שמו, מה שייך פה למען שמו, לא כל כך ברור. אבל אם אנחנו נקרא את ה... אם ננסה להבין את מה שראינו פה בפסוקים, סך הכל, אם אני הייתי כבשה בתוך הצון הזה, הייתי מאוד, מאוד שמח, מאוד מרוצה. באמת, מאוד מרוצה. מה חסר? זה באמת מה שדוד המלך אומר. השם רואי לא יחסר, יש לי נאות דשם, ממנוחות, נפשי שובב, אנחנו מעגלי צדק. מצוין. עכשיו, פסוק ד' פתאום מתחיל איזשהו שינוי באווירה.
נשמע כמו בקשה, נדיח לנו.
מה?
הזמן שזה נאמר,
נשמע
כמו בקשה.
בקשה, למה את אומרת זו בקשה?
דשא ירביקני, כאילו,
וכאילו
מבקש מהשם.
אבל תראי את הפתיחה. השם רואי לא יחסר. זה נשמע איזשהו שבח, הודעה. לא חסר לי שום דבר. למה? בגלל שבינות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינעליני. אנחנו נגיע לבקשה בסוף. נגיע לבקשה בסוף, ואך טוב החסד. אבל בשלב הזה, אני רואה שהוא מודה.
מה? ירביצני
מלשון להרביץ? מה? לא, סליחה, לא תרגמתי את זה. לרבוץ, זהו. ירביצני הכוונה היא לרבוץ. לרבוץ הכוונה היא לשבת. לשבת, כן? כשהכבשים יושבות, מתיישבות, זה מה שנקרא לרבוץ. בסדר? זה יותר מלשבת. זה יותר מלשבת, זה לגמרי, כן? ממש. עכשיו בפסוק ד' בעצם משתנה האווירה. מה אנחנו אומרים? אומר דוד המלך, גם כי אילך בגי צל מוות, לא יירא רע, כי אתה עמדי. גי צל מוות, הכוונה היא, מקום שהוא יש בו צל מוות. צל מוות זה שתי מילים, צל מוות, מקום של חושך, צל מוות, מקום שהוא מאוד, מאוד מפחיד, עדיין לא יירא רע. למה? כי אתה עמדי, אני לא מפחד. כי אתה עמדי, אתה זאת אומרת הרועה, נכון? אתה הרועה. תשימו לב שעד עכשיו, דוד דיבר עליו, על השם רועי בגוף שלישי. הוא רועי. עכשיו, גם כי אלך בגי צל מוות לא יירא רע, כי אתה עמדי, פתאום זה אתה, נוכח. שבתך ומשענתך, הימה ינחמוני. מה זה שבתך ומשענתך? אז זה מעניין שהשבט, שבט זה מקל. והמקל הוא גם המשענת. זאת אומרת, הרועה כאשר יש לו את המקל, אז הוא גם... אז קיצור, אם המקל הזה הוא מראה לאיזה כיוון ללכת, וגם הוא נשען עליו. אז למה הפסוק אומר שני ביטויים?
כי הוא
מתכוון
לשבתך שנשען, למה הוא
מראה? נכון. נכון.
זה משהו ללהקות את השבט.
נכון, נכון. אז חז"ל, אמת, אז חז"ל באמת אומרים, שבתך ומשענתך, הכוונה היא, שבט זה כאשר משתמשים במטה כדי להקות, ומשענת הכוונה היא כשמשתמשים במקל כדי להישען עליו. זאת אומרת, זה חסד ודין, כן? בצורה כזאת. שבתך ומשענתך, הימה ינחמוני. אבל לפי הפירוש הזה אני לא מבין איך הימה ינחמוני. מי למשענתך אני מבין שזה ינחם אותי, אבל השבט, מה המכות שאני חוטף, זה מנחם אותי?
כי זה שבטך.
מה?
כי זה שבטך.
או כי זה שבטך. נגיע לזה, נכון. מה? זה מה שרציתי להגיד.
בגי תלמה, אני מוכן, טוב לי, אפילו שאני במקום הכי רע,
קורא לשבת
וקורא
למשענת,
הכל טוב.
הכל טוב כי אתה עם עדי ואז איזה. נכון, נכון, זה כנראה הכיוון. נכון, נכון. אחרי זה פסוק ה', תערוך לפני שולחן, פה זה כבר נשמע לכאור הבקשה, תערוך לפני שולחן נגד צורריי, דישנת ושמן ראשי כוסי רוויה. מה זה השולחן הזה שעליו אנחנו מדברים? על איזה שולחן? אולי לכן אנחנו שרים את זה בסעודה שלישית, ותערוך לפני שולחן, לא יודע. אבל השולחן, השולחן כמו שהמפרשים פה מסבירים, השולחן הוא בעצם מלכות. מלכות. דוד המלך מדבר על המלכות שלו, אנחנו יודעים ששולחן לחם הפנים שהיה בבית המקדש, היה לו זר זהב מסביב, וזה רמז לכתר מלכות. למה? כי השולחן זה מקום של שפע, מקום של שפע גשמי, כן? אוכל, פרנסה, כסף וכולי, וממילא, זה הרי התפקיד של המלך. הוא זה שמחזיק אצלו את כל השפע הגשמי. אז דוד המלך בעצם אומר, תערוך לפני שולחן, אתה נותן לי את השפע, את המלכות, נגד צורריי, נגד הצוררים, האויבים שלי. מי האויבים של דוד המלך? האויבים תמיד, שאול, דואג, אחיתופל, נגד צורריי, דישנת ושמן ראשי. עכשיו אנחנו נבין גם את ההמשך, על איזה שמן אנחנו מדברים? מה? שמן המשחה, נכון, להמלכה, בדיוק, דישנת ושמן ראשי, כוסי רוויה.
זה קשר לשאול.
מה?
אז הצורריי פה זה שאול.
נכון, בדיוק, בדיוק, שאול וכל מי שליווה את שאול בהתנגדות לדוד. כוסי רוויה, הכוס שבה יש לי או כוס של השמן, או כוס של יין, או כוס של מים. בקיצור, זה שפע, רוויה. רוויה זאת אומרת היא מלאה, יש לי את כל השפע הזה. אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית השם לאורך ימים. אז פה ודאי יש בקשה, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, כן, שהם ירדפו אחריי כל ימי חיי, כך הוא מתפלל, ושבתי בבית השם לאורך ימים. פה קצת הדקדוק פה, the grammar, לא כל כך ברור, כי זה היה צריך להיות אם כבר ושבתי לבית השם, לשוב לבית השם, או וישבתי בבית השם. מה זה ושבתי בבית השם?
זה מראה שזה משהו
שמתפשך. מה?
מראה שמשהו מתמשך, אבל משהו
מהעברית לא מסתדר. נכון, נכון. השאלה ברורה? לא, לא ברור. אני אומר, יש או לשוב ל... כן? To return. לשוב ל... או לשבת, או לשבת ב. בסדר? לשוב ל או לשבת ב. פה זה ושבתי, ושבתי לכאורה זה לשוב. בבית השם. מה הכוונה? אז עוד פעם, יש כאן כאלה שמפרשים ושבתי, הכוונה היא מלשון בשובה ונחת. זאת אומרת, שהוא מתפלל שתהיה לו שלווה וביטחון ושקט בבית השם, לאורך ימים. מה?
ירדפוני?
ירדפוני זה שהם, כן. שהטוב והחסד ירדפו אחריו. כן. גם הטוב וגם החסד. זה הבקשה שלו. זה הבקשה שלו. עכשיו, לפני שאני מתחיל את כל הסיפור, כדאי מאוד 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 לקרוא את המלבים על המזמור הזה. אני לא הולך ללכת בכיוון שלו, אבל כדאי מאוד לקרוא אותו. יש לו פירוש יפהפה, ממש. הוא בהתחלה מביא איזשהו משל, ומתוך המשל הזה הוא מסביר את כל המזמור, וזה מעניין שבסוף כשהוא מפרש את אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ירדפוני הכווני ואני אברח מהם. זה מה שהוא אומר, ירדפוני אני אברח מהם, אני לא רוצה, אני רוצה לברוח מזה, וככה שזה יהיה כל ימי חיי. כדאי שתראו את הפירוש של מלבים, פירוש מאוד יפה. אבל טוב, אני רוצה שננסה, אנחנו נלך בדרך אחרת, בעיקר בדרך של הרב הירש. אבל עוד פעם בואו נחזור לעניין. בעצם מה שהמזמור הזה מדבר עליו זה על איזשהו צון, סליחה, שיש לו רועה, והרועה לוקח אותו למקומות מאוד מאוד טובים, מאוד עם הרבה מאוד שפע. זה שלב ראשון. השלב השני זה שהצון הצון, הכבש הזה, אומר, גם כי אלך בגי צל מוות, לא ירע כי אתה עמדי, גם אם אני אלך במקומות שהם מפחידים וחסר בהם והכל, גם אז אני לא מפחד, לא רק כשאני הולך למקום עם שפע, ואז בסוף הבקשה, אכתוב החסד הרדיפוני כל ימי חיי. השפע הזה שעליו אנחנו מדברים, נאות דשא, מי מנוחות, כל הסיפור הזה, על איזה סיטואציה בחיים של דוד המלך הוא דיבר? הרי אנחנו יודעים שדוד המלך רמז פה לאיזושהי תקופה מסוימת. רש"י, שהבאתי לכם בדף, רש"י כותב, מביא את זה בשם חז"ל בפסוק ב', בנאות דשא ירביצני, תרדו שורה אחת, ומזמור זה אמר דוד ביער חרת. ולמה נקרא שמו יער חרת? שהיה מנוגב כחרס, והרטיבו הקדוש ברוך הוא מיטוב של העולם הבא. מה זה יער חרת? יער חרת זה איזשהו יער שדוד המלך בורח אליו בזמן שהוא בורח משאול. כן, יש איזה כמה פרקים שמדברים על הרדיפה המתמידה ששאול רודף אחרי דוד, ודוד המלך בורח לאחיש מלך גת, ובורח לפלישתים, ובורח לפה, בורח לשם, ואחד המקומות שאליהם דוד המלך מגיע זה ליער חרת. והשם הזה חרת הוא כמו חרס. חרס זאת אומרת משהו שהוא יבש מאוד, כן, יודעים, כלי שעשוי מחרס. זה משהו שהוא יבש מאוד מאוד, וזה היה אותו יער שבו דוד המלך נמצא. וזה כל כך מוזר שדוד המלך אומר על זה בנאות דשא ירביצני. הדבר האחרון שאפשר להגיד על היער הזה זה בנאות דשא ירביצני. אז רש"י מביא בשם חז"ל, הרטיבו הקדוש ברוך הוא מיטוב של העולם הבא. אז מה קרה שם בדיוק? מה היה שם? אז היער הזה בזמן שדוד המלך היה בו פתאום התחיל לצמוח בו דשא כמו הר סיני במתן תורה? אולי, אני לא יודע, אולי, אבל צריך להבין למה רש"י התכוון. אחרי זה, כשדוד המלך אומר גם כי אלך בגי צל מוות לא ירע כי אתה עמדי, אז על גי צל מוות רש"י כותב פסוק ד', בארץ חושך ועל מדבר זיף אמר. כל צל מוות לשון חושך. מה זה היה הסיפור במדבר זיף? שם באמת אני כבר מאוד מבין את ההשוואה. מדבר זיף זה מדבר שאליו דוד המלך בורח משאול אחרי הסיפור של יער חרת, והבעיה הגדולה שהייתה שמה זה לא בגלל יער זיף, אלא בגלל האנשים הזיפים. הם החליטו שהם נאמנים לשאול המלך, והם מסגירים את דוד, והם פשוט ניגשו לשאול ואמרו לו, שמע, אנחנו יודעים איפה דוד המלך נמצא, אנחנו נעקוב אחריו ואנחנו נמסור אותו בידך. ושאול המלך מודה להם וזה, ברוכים אתם להשם וכולי וכולי וכולי, והוא רודף אחריו. והפסוקים שם בספר שמואל מספרים ששאול המלך, זה הגיע עד מצב כזה שהיה איזשהו סלע גדול שדוד המלך בורח עם האנשים שלו מצד אחד, ושאול המלך רודף אחריו מהצד השני, ועוד שנייה והוא היה פוגש אותו וזהו, והסיפור היה נגמר. ואז הגיע מלאך, הגיע שליח וקרא לשאול ואמר לו, פלישתים התקיפו איזשהו מקום בארץ ישראל, ושאול בשנייה האחרונה עזב את המקום, וככה דוד המלך ניצל בנס. כן, 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 ודאי, לחלוטין. אז מדבר זיף באמת נקרא גי צל מוות, לא בגלל שפיזית אי אפשר היה להסתדר שם, אלא בגלל הרדיפה שהייתה שם. אז אנחנו איכשהו מבינים. אבל כל פנים, הסיפור על יער חרת מאוד מאוד מוזר. למה דווקא זה נקרא בנאות דשא? הלאה. בואו ניכנס למדרש. תסתכלו במקור ב'. אני אתחיל דווקא מהקטע השני שם. אמר רב חמא בר חנינא, אתה מוצא, יש לכם? בסדר? אמר רב חמא בר חנינא, אתה מוצא, אין לך אומנות בזויה יותר משל רואה, שכל ימיו הוא הולך במקלו ובתרמילו. כן, אין לך מתוך כל העבודות שיש, העבודה הכי בזויה, הכי לא טובה שיש, זה עבודה של רועה. למה? מה? זאת אומרת, לא נשמע לך כל כך. לא נשמע כל כך. מה הסיבה?
כמה היו רועים?
מה? כולם היו רועים, זאת אומרת, האבות היו רועים.
תראו
מה שכתוב כאן. למה? שכל ימיו הוא הולך למקלו בתרמילו. אני לא יודע אם אפשר להגיד את זה, זה כמו להגיד להיות נהג מונית. אני לא יודע.
אני חושב שהכוונה הזאת זה שאין לו בית כאילו. זה הכוונה.
בוודאי, זאת הנקודה. אין לו קביעות. אין לו קביעות. פה בארץ אנחנו לא כל כך מכירים את זה, אבל אלה שנוסעים, הטריילרים, ואין להם שום מקום, אין להם שום מקום. הבית שלהם זה החלק האחורי של הטריילר, שהם ישנים שם בלילה ובאיזשהו, בשום מקום. אין לו בית. אין לו בית. אז זו מלאכה מאוד בזויה. ודוד קרא לה הקדוש ברוך הוא רואה. השם רואי לו איך שר. איך אתה אומר כזה מדבר לקדוש ברוך הוא? מה התשובה? אמר דוד, מזקנים את בונן. אני לומד מהזקנים. יעקב קרא אותו רואה, שנאמר האלוקים הרואה אותי. אף אני קורא אותו רואה, שנאמר השם רואי לו איך שר. שכוח. מה התשובה?
אז יש מידע שמה?
מה זה? נו, אבסה, אז יעקב אבינו. יעקב אבינו, למה אתה קורא לקדוש ברוך הוא רואה? זה נראה שהמדרש פה לא ענה שום דבר. נכון?
יש מדרש שמה?
מה?
יש מדרש שמה?
לא הספקתי לבדוק. נכון? צריך לבדוק את זה. צריך לבדוק את זה. זה רעיון טוב, נבדוק את זה, בעזרת השם. אבל אנחנו צריכים להבין, אנחנו צריכים להבין איך דוד המלך עושה כזה מדבר, ומה התשובה שהמדרש אומר, מה זה מזקנים את בונן. אז כדי להבין את כל הנושא הזה, אני רוצה שקצת נלמד על הצון. על הצון, על כבשים. מה זה העניין הזה של צון?
השם לא קורא לעצמו את הרועה שלנו?
מה?
השם קורא לעצמו את הרועה שלנו, לא?
איפה?
חיה? לא.
איפה? אני לא זוכר. אני מנסה לחשוב, להיזכר באיזשהו פסוק.
כל איתה, אנחנו כאילו איך
את עונה תשובה מצוינת. למה חזה לא ענו את זה?
אנחנו מתפללים ככה, נכון?
מה?
אנחנו מתפללים.
כן, ברור. ברכת המזון, אלוקינו, אבינו, רעינו, זוננו, פרנסנו, אנחנו כן מדברים, ודאי.
אנו,
עמך, כן, אז זה לא פסוק בזכריה. אז מה זה? צריך להבין מה אנחנו אומרים בזה. אז בואו ננסה קצת להבין על העניין של הצון. אנחנו אוטוטו מגיעים, אוטוטו, מה? אז בואו, זה אנחנו אוטוטו לפני פסח, קורבן פסח, הרי היה מיסה, בעזרת השם יהיה מיסה, אני מקווה שכבר השנה, בעזרת השם. אז אנחנו ננסה קצת להבין על העניין הזה של צון ורואה, טיפה להבין. אז ביחזקאל, מקור ד', ביחזקאל פרק למד ד', פסוק למד א', אולי זה מה שרצית להגיד. ביחזקאל, ואתן צוני צון מרעיתי, אדם אתם, אני אלוקיכם, נאום השם אלוקים. הקדוש ברוך הוא קורא לנו, ואתן צוני צון מרעיתי, אתם הצון שאני רואה אותם, אדם אתם, אני אלוקיכם, נאום השם אלוקים. עם ישראל נקרא עם צון, והקדוש ברוך הוא נקרא רואה, ופה זה באמת, הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר את הדבר הזה. מהי התכונה של הצון? אז יש גמרא מאוד מעניינת בחולין בדף פ"ד עמוד ב'. הגמרא אומרת ככה: הרוצה שיתעשר, כן, מי שרוצה להיות עשיר, יעסוק בבהמה דקה. כן, שיתעסק בכבשים, בצון. אמר רב חיסדא, מהי דכתיב ואשתרות צונך? מה? מקור ה'. בהמשך של הדף. בסדר? אמר רבי יוחנן, הרוצה שיתעשר יעסוק בבהמה דקה. אמר רב חיסדא, מהי דכתיב? מה הפירוש הפסוק ואשתרות צונך שמעשירות את בעליהן? מעשירות את בעליהן. למה הצון מעשיר את הבעלים שלו? מה? למה? למה דווקא צון? למה לא...
כי הוא מתרבה.
מה?
כי הוא
מתרבה.
אז יכול להיות שהוא מתרבה, יכול להיות, הרי, 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 הרי מצון עושים הרבה מאוד דברים. מזורים, אנחנו ראינו את זה במשנה, במסכת, מסכת תמיד, נכון? מה? אז עושים ממנו צמר, והוא נותן גם חלב, וגם בשר, וגם משתמשים, אחרי שהוא מת, משתמשים בקרניים שלו לשופרות, ובזוכרים באור, לנבלים, ובקיצור, משתמשים.
לא הולך לאיבוד שום דבר.
שום דבר לא הולך לאיבוד, בדיוק. בדיוק, זה עסק טוב. זה עסק טוב. רש"י, אבל מביא, על הפסוק שם בפרשת עקב, ואשתרות צונך, אומר רש"י במקור ו' ואשתרות צונך, מנחם פרש אבירי בשן, מבחר הצון, כמו אשתרות קרניים לשון חוזק. לשון חוזק. הצון מחזק את הבעלים שלו. מחזק את הבעלים. אונקלוס תרגם ועדרי ענך. ורבותינו אמרו למה נקרא שמם אשתרות שמעשירות את בעליהם. מה זה החוזק הזה שעליו אנחנו מדברים? אז אפשר להגיד, טוב, אדם עשיר הוא אדם חזק. נכון? פשוט, אדם עשיר הוא אדם חזק. אבל אני רוצה שאנחנו נראה עוד אפשרות. אני אשאיר את זה לרגע אחד פתוח. בואו נראה עוד תכונה שיש לה צון. דווקא לבהמה דקה. זה מחילתא שכבר הרבה פעמים הבאתי אותה. מחילתא דרבי ישמעאל בפרשת יתרו.
מה הכוונה
בהמה דקה? בהמה דקה הכוונה היא לצון, כבשים. לא, לא, לא פרות, שברים, דברים כאלה. זה נקרא בהמה גסה. בסדר? במה דקה הכוונה היא זו בהמה שהיא עדינה יותר, היא דקה יותר, בסדר? איך מתרגמים דקה באיזה אתם? מה? מה? מבינים? לא, זה לא ברור?
רק, I don't know what the word is, there is a word.
דסה.
כן, זה במה דקה? כן, בסדר, יש שם בתוך הקבוצה הזאת כבשים.
זה נותן
את אותו דבר, מה שאתה עושה.
פרים, גם ככה, נכון?
לא, פרים שייכים לבהמה גסה.
הם גדולים.
פרים זה בהמה גסה, זה משהו גדול יותר, מסיבי יותר.
אבל בטבע שלהם,
נו.
הם לא, הם
מה, זה שהם אוכלים עשב? נכון. בסדר.
לא, אבל הם גם, כמו מהרמה, אני חושבת שהדיין יושבת, מישהו שהדיין יושבת עליו או עליה או משהו, הם לא מהה לכעוס, בול, בקר, כן, אבל פרה לא. מאוד.
לגבי פרה יכול להיות.
רבוע.
טוב, הפרה היא אשתו של השור, את יודעת.
צריך להיות.
מה? זהו, כנראה שלא סתם הוא מתעצבן, אני לא יודע. אני לא יודע. בכל אופן, בהמה גסה הכוונה היא בהמה שהיא מסיבית יותר, היא גדולה יותר, היא איזה... בהמה דקה זה משהו שהוא עדין יותר. שיפ, גוט, דברים כאלה. טוב.
זה לא האשמה שלה, נכון?
מה? לא, לא, אין פה בחירה, זה הכל אינסטינקטים. לא, אל תדאגי, אני לא שופט אף אחד. כן. בקיצור, אז כתוב במחילתא, צא פזורה ישראל, אריות וגומר, נבוכדנצר מלך בבל המשילן לשה. נבוכדנצר מלך בבל המשיל את עם ישראל לשה. צא פזורה. מה עשה זו כשהיא לוקה מאחת מאיבריה? כל איבריה מרגישים. כך ישראל, אם נהרג אחד מהן, כולן מרגישים ומצטערים. אבל אומות העולם אינן כן. אלא אם נהרג אחד מהם, כולם שמחים במפלתו. אם אחד נהרג, מה זה כולם שמחים במפלתו? זה שהוא נפל, יופי, זה יופי, נהדר, כולם רוקדים על הגגות. טוב, מה הכוונה פה? באמת, ככה זה? באמת, ככה זה? ברגע שמישהו מאומות העולם מת, אז כולם שמחים? נדמה לי שהמדרש רצה להגיד את זה בצורה קיצונית. אבל בעצם מה שהמדרש אומר זה שאצלנו ברגע שקורה למישהו משהו לא עלינו טוב, אז כולם מרגישים את זה. אצל אומות העולם לא מרגישים את זה. זאת אומרת, לא מרגישים את זה. הכוונה היא, אני, יש לי את המשפחה שלי, את המעגל הקטן שלי, וזה בסדר. אשתי בסדר, הילד בסדר. אז בסדר, אמרנו, לא. לא עושים איזה ביג דיל, עושה לשכן, מה לעשות? כן, מסכן. אבל לא, 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 לא הרבה מעבר לזה. אבל למה התכונה הזאת היא דווקא קשורה לסה? זה כאילו ההבדל בין, בין, בין סה לבין, לבין, הרי מה הקורבן שהוא כנגד אומות העולם? מה הקורבן שהוא כנגד אומות העולם? מה?
נו? מה, משהו מהגסה?
מתי מקריבים פר כנגד אומות העולם? בסוכות, 70 פרים, נכון? 70 פרים כנגד אומות העולם. אז אומות העולם הם כנגד הפרים, ועם ישראל הם כנגד השה, וזה קשור להבדל שבין השה לבין, לבין הפר. למה? מה?
אני לא יודעת, אני רואה את העדרים של הכבשים, של הבהמה הדקה. הם מאוד מלוכדים, הם כל הזמן הולכים ביחד.
נכון, נכון.
הם הולכים, כך אומרים, שאם הרועה הולך לפניהם, אז הם לא בוכים הצידה.
נכון. יש אפילו, יש אפילו בגמרא יש ביטוי ל, ל, אם שמים כבשה או עז בהתחלה שהיא הולכת ראשונה וכולם הולכים אחריה, קוראים לה משכוכית, משכוכית מלשון משיכה, היא מושכת אחריה את כולם. וזה דבר מאוד מאוד מעניין, אני לא, לא יודע איך כבשים מתמודדות בעניין הזה, אבל, אבל ראיתי כמה פעמים, תודה, תודה רבה. ראיתי כמה פעמים ש כשאריות או נמרים הולכים מתנפלים על עדר של של שברים או ש לא יודע, אז מה שקורה זה שהם תופסים את אותו אחד חלש והורגים אותו, ואפשר לראות את האחרים פשוט עומדים שם ליד. זאת אומרת, הבהמות האחרות פשוט עומדות שם ליד. ובתור, בחשיבה של בן אדם, אני חושב, טיפשים. הרי אם היו עוד שלושה, עוד שלושה, מתקיפים את האריה הזה, גמרנו, הוא היה בורח משם. ועומדים כמו איזה טמבלים, ומסתכלים על הזה. שהוא לא עושים שום דבר. זה, אני חושב שזה חלק, זה חלק מהעניין. מה?
זה משהו בטבע?
כן, בוודאי. זה משהו בטבע, זה האינדיבידואליות. אינדיבידואליות. זה
ההישרדות,
זה לא רק זה, זה לא רק זה, זה הלבד. הלבד. ואצל הכבשים באמת רואים שתמיד זה בתור עדר. אני לא יודע איך כבשים מתמודדים כנגד טורפים, כנגד אריות.
יש לנו כלב ליד, אבל אנחנו תמיד יודעים מתי
כבשים אני.
כן.
אבל פה במסות המשל הוא לגוף אחד.
מה? נכון, בדיוק. נכון, אז פה זה לא רק על העדר, אלא על גוף אחד. והשה הזו כשהיא לוקה באחת מאיבריה, כל איבריה מרגישים. בואו נראה, יש משנה, משנה מאוד יפה, במסכת בבא בתרא בפרק ה'.
רב, סליחה, לפני שאנחנו ממשיכים. אבל האם זה לא משהו משותף עם כל פרדטור?
עם כל?
אלו?
כן.
סימון גם מכירה, כשהיינו בספארי, המון פעמים באפריקה, אז יש אלה כל הצבי והאיילים, הם מאוד מאוד הם תמיד יושבים בקבוצה, והם מאוד מאוד מפחדים, והם רצים, כשהם שומעים שום רעש, הם רצים ביחד, אפילו כש English,
נכון.
Like when they threatened, there've been some famous chases, like with buffalo, when they've like once or twice they've run there for the young, and when they terribly under threat and very very much want to effect some kind of rescue. So this is a famous chase that they managed to all surround the lion or whatever and get and bring back the young. But mostly those kind of animals, But it's so against their nature to be aggressive.
Mm-hmm.
That they run, and that one which is young or weak will be called pulled back.
זה נכון. זה נכון, אבל מצד שני, אבל מצד שני, את יכולה לראות שאם למשל זה אמא והבן שלה, היא לא תעזוב אותו. היא לא תעזוב אותו.
נכון?
רואים את זה אצל ג'ירפות, אצל זה, היא לא תעזוב אותו. היא תילחם עד מוות.
אפילו ראיתי כאן בשדה, עם הכלב, הכבה מאוד מאוד תמידי כזה, איך שהיא הלחימה על
הגורים שלה. כן. אז זהו, בכל אופן, אז רואים את ההבדל הזה, אבל פה באמת, כמו שאמרתם נכון, רואים המחילתא שזה גם בגוף האחד של השה. כל איברי המזדעזעים, בגלל הזה, מה הכוונה? תראו, יש משנה, משנה במסכת בבא בתרא, פרק ה' משנה ה'. המשנה אומרת, המוכר ראש בהמה גסה לא מכר את הרגליים. מכר את הרגליים, לא מכר את הראש. כן? ראובן מוכר לשמעון שור. הוא מוכר לו את הראש. כותב לו בשטר, אני מוכר לך את הראש. זה רק הראש, זה לא כולל את הרגליים. אותו דבר. מה? כבר תראה. מחר את הרגליים, לא מחר את הראש. אותו דבר הפוך. מחר את הקנה, את הקנה הנשימה, כן, איפה ש... איך אומרים את זה? מה? הקנה, איפה ש... מה שמתחבר לריאות, את הלנגס. כן, הקנה שממנו נושמים, לא מחר את הכבד. כן, the liver. מחר את הכבד, לא מחר את הקנה. אבל בדקה, אם הוא מוכר לו בהמה דקה, הוא מוכר לו כבשה, מחר את הראש, מחר את הרגליים. אם אני כותב בשטר שאני מוכר את הראש, אז אני מוכר גם את הרגליים.
זאת אומרת, אם לא כתוב בשטר הזה, זה ברור שזה כולל.
נכון, בדיוק. מחר את הרגליים, לא מחר את הראש. מחר את הקנה, מחר את הכבד. מחר את הכבד, לא מחר את הקנה. אז במעמד דקה, אם אני לוקח את האיבר העיקרי, כן? הראש הוא עיקר, הרגליים פחות עיקרים. או הקנה של הנשימה, יותר עיקרי מאשר הכבד. אז אם אני מוכר את העיקרי, אני מוכר גם את השאר. אבל במגס הזה לא ככה. אפילו שמכרתי את האיבר העיקרי, מכרתי את הראש, אבל את הרגליים לא מכרתי. למה? מה הנקודה? הנקודה, אם אני מבין נכון, חז"ל בעצם אמרו לנו, על בהמה דקה, על שה אתה צריך להסתכל כעל דבר אחד. דבר אחד שלם. גם באמת, בגלל שהשה זה משהו שהוא הרבה יותר פרג'ל, הרבה יותר עדין, הרבה יותר שביר, אז לכן כל דבר אני מסתכל עליו כעל חלק מהכל. אבל בבהמה גסה, בשור, בגלל שהיא כזאת מסיבית, אני מסתכל עליה בתור פרטים, 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 פרטים. אז יש לה רגל ועוד רגל ועוד רגל ועוד רגל ועוד ראש ועוד... קיצור, ככה זה מנוי. אז לכן כשאתה מוכר פרט אחד, אתה לא מוכר את הפרט האחר. אפילו שהפרט הזה יהיה הכי חשוב בגוף שלה. אבל אני מסתכל על זה בתור פרט. זה בעצם מה שאומרת המחילתא. ההבדל הזה הוא ההבדל שבין ישראל לבין אומות העולם. האם אנחנו מדברים על דבר אחד שלם, זה שה פזורה ישראל, או שאנחנו מדברים על פרטים, פרטים, פרטים. אז זה הכוונה שאומות העולם שמחים במפלתו. לא שהם, לא הכוונה שהם שמחים, איזה יופי. לא, זה לא זה העניין. זה לא מפריע להם. הם יכולים להמשיך ולשמוח למרות שהוא נופל. בסדר? אבל אצל עם ישראל זה דבר אחד. עכשיו בואו נחבר את הכל. מה אנחנו אומרים פה לגבי צון? הצון יש לו תכונה של שהוא מעשיר את הבעלים שלו, נכון? לא רק שהוא מעשיר את הבעלים, הוא נותן לבעלים שלו חוזק, נותן לו כוח. ובצון אנחנו רואים שיש איזשהו דבר של אחדות, דבר של אחד. גם בשה עצמו וגם בעדר של של הכבשים. כן? הכל זה דבר אחד. עכשיו אני רוצה לחבר את הכל, לשים בבלנדר ולהפוך להפוך את זה לדבר אחד. מה בעצם התכונה הגדולה של הצון? ואני חושב שכאן בעצם נמצא הבסיס להכל. הצון בגלל שהם דבר אחד, הם דבר אחד לא רק בינם לבין עצמם, הם דבר אחד גם עם הרועה. הם דבר אחד עם הרועה. זאת אומרת, ברגע שאתה רואה צון, פירושו של דבר שהצון תלוי בך לגמרי. אתה תלך ימינה, הם הלכו ימינה, אתה תלך שמאלה, הם הלכו שמאלה, אתה תעצור, הם יעצרו. הכל זה. אני חושב שאם נחשוב על הדבר הזה, זה נותן חוזק אדיר.
לרועה?
בטח. בטח. יש לו, כן, יש לו עדר, תחשבו מה זה. לכל מקום שאתה הולך. בטח. נכון. יש לך עדר שכל מה שאתה תעשה, הם יעשו אחריך. באש ובמים. זה משהו אדיר, זה חוזק אדיר שהדבר הזה נותן. מה? בוודאי. בוודאי. זה אני חושב הכוונה שהן נותנות כוח, נותנות חוזק לבעליהם. זאת התכונה של הצון. ועכשיו, אחרי זה, אז נוכל קצת יותר להבין את העניין של קורבן פסח. קורבן פסח היה דווקא על ידי סה. למה דווקא על ידי סה? המערל פה בגבורות השם, הבאתי רק את הפתיחה ואני בעיקר אגיד את זה בעל פה, כי אני לא רוצה להאריך בזה. אבל המערל ככה כותב בהתחלה את הלכות פסח בקצרה, תסתכלו במקור ת'. אומר הפסח, בזמן שבית המקדש קיים ב-י' ד' בניסן, צריך לשחוט בין הארבעים לשם פסח. אם זה שלא לשמו, אם הוא שחט שלא לשם קורבן פסח, אז פסול. ויעשה תמים, בן שנה, כן? שה שהוא תמים בלי מום, בלי, זהו, שלם, בן שנה. זריקת דמו ומוריו על המזבח, נאכל בלילה למי שנמנע עליו קודם שחיטה. אתה צריך להירשם, זה ליסט, אתה צריך להירשם לפני כן, שאתה הולך להיות עם החבורה הזאת שהולכת לאכול את קורבן הפסח. ואינו נאכל כי אם צלי אש, צריך לצלוט את זה על האש, על ראשו ועל קרא ועל קרבו. אסור לאכול מנונה ומבושל, כן, אסור לך לבשל אותו, אסור לך לאכול אותו אפילו אם לא בישלת ולא צלית, אסור להערל ומשומד, אסור לגוי לאכול מזה. אסור לשבור עצם ממנו, ואסור לאכול אותו בשני בתים, ומצוותו לאכול אותו על מצות ומרורים. אז איך מסבירים את כל ההלכות האלה? המהר"ל אומר שלי עיקרון אחד שמסביר פה את כל הסיפור, וזה אחד. מה בא קורבן פסח לעשות? קורבן פסח זה תחילת האיחוד שבין עם ישראל לבין ריבונו של עולם, בין הצון לבין הרועה. ואיך עושים את האיחוד הזה? מקריבים קורבן שהוא צון, שה, וכל העניין של הקורבן זה אחד. איך? שה תמים שלם בן שנה שאוכלים אותו בבית אחד, נכון? מה?
בחבורה
אחת שאתה נמנית, כן? רשמת את עצמך לתוך החבורה, וצריך לצלוט אותו באש. ולמה צריך לצלוט אותו באש ואי אפשר לבשל אותו?
כדי שיהיה שלם.
מה? בדיוק. מה קורה כשאתה צולה משהו? אז זה מתכווץ ונהפך יותר להיות אחד. ברגע שאתה מבשל אותו, זה מתחיל להתפורר. אוקיי? וכן הלאה וכן הלאה. אסור לשבור עצם. צריך להשאיר אותו שלם. הכל הוא היסוד הזה. אחד. זה החיבור שבין צון לבין רועה, ואת זה אנחנו רוצים להראות ברגע שאנחנו מקריבים את קורבן הפסח.
שנייה לפני ההליכה של 40 שנה.
בוודאי, בוודאי, בוודאי. כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. מה זה לכתך אחריי במדבר? בדיוק כמו שהצון הולך אחרי הרועה. זה אמון, אמון טוטלי. תסתכלו בילקוט שימוני על המזמור שלנו, על השם רואי לא אחסר. אתם יודעות מה הנושא שעליו מדבר על קוט שימוני? על אותם 40 שנה שעם ישראל הולך במדבר. בדיוק על זה. זה כתוב פה במזמור, השם רואי לא אחסר. בספר דברים משה רבינו אומר, זה 40 שנה לך במדבר, שמלתך לא בלתה מעליך, ונעלך לא, כתוב שם, ורגלך לא בצקע. זה 40 שנה לא חסרת דבר. השם רואי לא יחסר, לא חסרת דבר. על זה מדובר. זה הצון שהולך אחרי הרואה. אוקיי? זאת הנקודה. כן. מה? נכון. זה המצב הלא טבעי של עם ישראל כשהם בגלות. לקחת שה ולפזר אותה. זה בעצם ההפך ממה שהיא צריכה להיות. מה? כן, כן, כן. לכן נבוכדנצר מלך בבל, הוא זה שאמר את זה. אוקיי? זה אומר שזה לא טבעי לנו. טוב, אז עכשיו, אחרי זה, בואו נחזור בחזרה אל המזמור שלנו. אני רוצה ממש לראות קצת קצת, הבאתי את, את הפירוש של הרב הירש, אנחנו לא נקרא את הכל, אבל ממש קצת קצת, כדי לטעום את, את ההבנה של המזמור לפי זה. מזמור לדוד, השם רועי לא אחסר. בנאות דשא ירביצני על מי מנוחות ינעלני. אומר הרב הירש, מזמור לדוד, הוא אומר ככה, השם רועי, אני מתחיל בשורה השנייה, השם רועי, על כן לא אחסר. מה שאין לי, לא יחסר לי. איני מרגיש בחסרונו, שכן הלא השם רועי, הוא שמנע את הדבר ממני. מניעתו לעולם נתיני. מניעה, הכוונה היא prevent. אז בגלל ש... מה שחסר לי, זה בגלל שהרועה שלי לא נתן לי, ואני, יש לי אמון מוחלט, ביטחון מוחלט ברועה שלי, לכן לא אחסר, שום דבר לא חסר לי.
לא רק זה, הוא מרגיש שהחיסרון כאילו של מה שמנו, זה אפילו נתינה.
נכון, בדיוק. המניעה היא לעולם נתינה. עכשיו תבינו מה שהוא אומר. מה זה בנאות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינעלני? למה הכוונה? אז הוא אומר, נאות, מקומות נחמדים, מקומות מראה. אני מדלג לשורה השלישית בפסוק ב'. מנוחות, מנוחה מרובה, מי מנוחות. במקום שהוא אומר לי לנוח, שם יצמח לי מקום מראה נאה. אם הרועה אומר לי לנוח, שם יהיה לי מראה מצוין. ובמקום שהוא קורא לי לצאת לדרך, כשהרועה אומר לי, עכשיו אתה צריך לצאת לדרך, לצאת לגלות או מה שזה לא יהיה, הרי המטרה היא מקום מנוחות. מנוחה רבה וגדולה מזו שהייתה לי עד כה. כל הבא ממנו, ההישארות במקום או חילופו לטובתיהם. זאת אומרת, אם הרועה לוקח את העדר למקום אחר, למה הוא לוקח את העדר למקום אחר? למה?
שיהיה לו יותר טוב.
בדיוק, למצוא להם מקום יותר טוב. אז ממילא, על מי מנוחות ינעלני, גם כש אין לי, אבל אני יודע שהוא הולך לקחת אותי למקום שהוא עוד יותר טוב. אז יוצא שכל הבא ממנו, כל דבר שבא מהרועה, ההישארות במקום או חילופו לטובתיהם. בקיצור, זה המהלך שאיתו ממשיך לכל אורך הדרך. עכשיו אני חושב שאנחנו יכולים להבין את מה שחז"ל אומרים. דוד המלך אמר את זה כשהוא היה ביער חרט. כן, או מדבר חרט. ומה הנקודה שמה? למה קראו לזה חרט? בגלל זה היה כמו חרס, לא היה שם כלום. שום דבר לא היה שם. איך דוד המלך קורא לזה בנאות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינעלני? הרטיבו הקדוש ברוך הוא מיטוב העולם הבא. אז מה היה שם? באמת, דוד המלך הגיע לשם וראה איך הכל צומח והכל פורח, כמו אצל אברהם אבינו בכבשן האש, שפתאום נהיה שם. מה הכוונה? מאוד יכול להיות שזה ממש כפשוטו. הוא נמצא ביער חרץ ובאמת אין שם שום דבר. שום דבר. אבל דוד המלך אומר, מתוך האמון שלו, מתוך הביטחון שלו, אומר השם רועי לא יחסר, ברור לי לחלוטין שזה שאני נמצא פה, זה אומר שאני בדרך למקום שהוא יותר טוב. יש לכם תענוג יותר גדול מזה? יש שלווה יותר גדולה מזה?
זה לראות את הדבר תמיד לטובה.
נכון, נכון, זה מתוך אמון. זה מתוך אמון, כמו שהחזון איש אומר, מה זה נקרא אמון, מה זה ביטחון. זה לא שבן אדם אומר, אל תדאג, יהיה בסדר. כן, אתה... יהיה לך אוכל, לא יהיה לך אוכל. יהיה לך אוכל, מה אתה? אין לך ביטחון. הוא יהיה בריא, לא יהיה בריא. הוא יהיה בריא, מה, אין לך ביטחון? לא, זה לא זה. זה לא זה. גם אם לא יהיה לך אוכל, גם אם יחסר לך. אבל, אבל אתה יודע שזה הרועה שלך. הרועה שלך הוא זה שהוביל אותך לשם. אחרי זה, בפסוק ד', גם כי אלך בגי צלמוות, לא יירא רע, כי אתה עמדי. שבטך ומשענתך הם הינחמוני. אז תסתכלו בפסוק ד', שבטך ומשענתך. איך הוא מפרש את זה? שבט הוא השוט המייסר, האיסורים, המכות. חוסך שבטו, שונא בנו. יסר מעלי שבטו. משענת מן שען, שמח, הקנה שעליו נשענים. מסעד, זה עוזר, זה מה שנותן דברים טובים. ההכרה, כי כל מה שבא עליי, הן הייסורים והן העידוד שלך וממך הם, הכרה זו היא נחמתי, כמו שאמרת בהתחלה. שבטך ומשענתך, עוד פעם, בגלל שאני צון, והצון נותן אמון מלא, ביטחון מלא ברועה, לכן שבטך ומשענתך. אני רואה שזה בא ממך. הימה ינחמוני. עכשיו אתם מבינות גם למה הוא מדבר בלשון נוכח? למה הוא מדבר בלשון נוכח? בהתחלה זה השם רואי לא יחסר. אז כשיש לי נאות דשא ומי מנוחות והכל, אז באיזשהו מקום קצת מרגישים רחוקים. טוב לי עם הדשא, טוב לי עם המים. אבל מה אתה עושה כשאתה בגיץ על מוות? בואו נחשוב על עצמנו. בואו נחשוב על עצמנו, מתי, כואב להגיד את זה, אבל מתי הזמנים שבהם אנחנו מרגישים הכי קרובים לריבונו של עולם, ופתאום הפה מתחיל למלמל תהילים, ומתחיל איזה... בוודאי, בוודאי. כשאתה נמצא במצב כזה, אז אתה במצב של הרבה יותר קרבה. אבל זאת הנקודה. שבתך ומשנתך עם הנחמוני. ולפי זה אומר הרב הירש גם כן, תערוך לפני שולחן נגד צורריי. מה זה תערוך לפני שולחן נגד צורריי? הוא אומר, תערוך לפני שולחן, שולחן עם, עם, עם כל מה שצריך, מלכות, שפע, מעדנים, הכל, נגד צורריי, מול העיניים של הצוררים שלי. מישהו מכם היה מסוגל לשבת ולאכול ליד שולחן, ככה ב, 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 בשלווה ובכיף, כשהוא רואה את הצוררים שלו יושבים מסביב? איך עושים כזה מן דבר? מי שבוטח ברואה שלו? כן. כן, כן. זאת שלווה שהיא מדהימה. אם אדם יכול להגיע לכזאת דרגה. רבנו בחיי כותב בחובות הלבבות, בשער ד', מקור י' א', הוא מדבר על ההבדל, הוא מדבר על, על, על היתרון, כן? שיש למי שבוטח באשם. מה כל כך טוב בזה? הוא מדבר על טוב בזה לא מבחינה רוחנית, מבחינת שכר ועונש בעולם הבא. הוא מדבר מבחינה פרקטית פה בעולם הזה. איכות חיים. איכות חיים. למה איכות חיים של אדם שבוטח בהשם היא הטובה ביותר שרק יכולה להיות? אז הוא מביא, כדי להשוות את ה... להראות את הדבר הזה, אז הוא משווה בין הבוטח בהשם לבין בעל האלכימיה. יודעים איזה בעל האלכימיה? אומר, הוא היודע להפוך הכסף לזהב והנחושת והבדיל לכסף על ידי חוכמה ומעשה. זה כמו בסיפור של בת התוכן. כן, לעשות מישהו כזה שיש לו מין קסם שהוא יכול להפוך קש לזהב. מה? כן, להפוך אותו לזהב. מי מאיתנו לא היה רוצה שיהיה לו כזה מין דבר, כזה פטנט, שכל דבר יכול להפוך לזהב. ואומר רבינו בחיי, תדע לך, מי שבוטח באשם יותר נהנה מהחיים שלו ממי שיכול להפוך קש לזהב. והוא מביא 10 סיבות למה. הסיבה הראשונה, אז הוא אומר, אם הוא חזק בביטחונו באלוקים, יש לו עליו יתרון ב10 דברים. תחילת הקטע השני, תחילתם, שבעל הכימיה צריך לדברים מיוחדים למלאכה, לא יוגמר לו דבר זולתם ולא ימצאים בכל עת ובכל מקום. זה שיכול להפוך את הנחושת לזהב, הוא צריך מעבדה, כן? Laboratory, הוא צריך ציוד, equipment, הוא צריך את כל הדברים האלה. הוא לא יכול לעשות את זה ככה סתם. והבוטח באלוקים, טרפו מובטח לו מכל סיבה מסיבות העולם. הוא יכול לקבל את מה שהוא צריך בכל מצב שהוא. כמו שאמר הכתוב, למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. כי הסיבות אינן נבצרות ממנו, נבצרות הכוונה היא נמנעות, כן, prevent, בכל עת ובכל מקום, כאשר ידעת מדבר אליהו עם האהובים, האהובים הרי הביאו לו אוכל, ועם האישה האלמנה והוגת רצפים וצפחת מים, ודבר עובדיהו עם הנביאים, שאמר ואחבים מנביא השם 100 איש, 50 איש במערה ואכלכלם לחם ומים, ואמר כפירים רשו ורעבו ודורשי השם לא יחסרו כל טוב, ואמר יראו את השם קדושיו כי אין מחסור לרעב. כלומר, אומר רבנו בחיי, זה שבוטח בהשם, לא חסר לו כלום, בכל מקום, בכל מצב. הוא ישיג את מה שהוא צריך, לא משנה איפה.
קשה, מה? זה לא נכון.
מה?
תכלס זה לא נכון.
למה את חושבת שזה לא נכון?
כי אדם לא מקבל באותו רגע את מה שהוא צריך.
בסדר גמור. שמת לב, הוא אומר, ואם הוא חזק בביטחונו באלוקים.
זה לא סותר. זאת אומרת, אדם יכול להיות עם ביטחון מאוד חזק.
כן.
אבל הוא מושך, עד שהוא יקבל איזשהו משהו, אבל הוא לא מקבל כשהוא צריך.
אבל הוא יקבל, כשהוא צריך אותו באמת, הוא יקבל אותו. זה הביטחון.
אבל חשבתי שהכוונה היא שאם הוא יקבל או לא יקבל, אבל הוא... במצב רע הוא מבין שזה בא מהשם, אז הצער שלו
נכון?
נכון, זה כאילו ההסתכלות, יש לו משהו באופן אובייקטיבי ואולי אין לו, הוא רואה בסופו של דבר.
אבל הוא אומר זה בסדר גמור. זה נכון שלא יהיה לי את זה עכשיו. זה נכון שלא יהיה לי את זה עכשיו. אתם מבינות, בעצם אדם כזה שהוא בוטח בהשם, אין מצב שחסר לו משהו. אין מצב, לא משנה איפה הוא נמצא, הוא נמצא בגן עדן. הוא נמצא בגן עדן. זה מה שדוד המלך אומר. השם רואי לא אחסר, בינות דשא ירביצני כשאני ביער חרת, על מי מנוחות ינעלני, אין שם כלום, אבל הכל נהדר, הכל מצוין. זה, 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 זה דרגה מאוד מאוד גבוהה של ביטחון, הלוואי והיה לנו משהו מזה. אבל בסדר, בשביל זה אנחנו אומרים תהילים, בשביל זה אנחנו נפגשים עם דוד המלך. מה מפריע?
לא, זה באמת נורא עניין של תפיסה כדי להבין. זה באמת
טוב.
זה
משפטת
על העולם
בדיוק.
זה
היה
כבר שלא יהיה הכל טוב.
מה? כן. הגמרא אומרת, הגמרא אומרת על שאלו את השפחה של רבי, של רבי יהודה הנשיא. היא הייתה בקיאה בדקדוק. בפירוש של מילים בלשון הקודש. היא למדה את זה מרבי. אז שאלו אותה, מה הכוונה השלך על השם יהבך והוא יחלקלך? השלך זאת אומרת, throw, תזרוק את יהבך על השם, והוא יחלקה לך, הוא יפרנס אותך. אז היא אמרה לו, מה זה יהבך? יהבך, הכוונה היא מסע, מה שאתה נוסע לך, מה שאתה סוחב, what you carry. תשליך את זה עליו, והוא יחלקה לך. אז מה אומר הפסוק? מה זה אומר? מה זה המסע הזה? המסע הזה זה הדאגות שלנו, מה יהיה עם הפרנסה, ומה יהיה עם זה, ומה יהיה עם זה, ומה יהיה עם זה. הפסוק אומר, זרוק את זה על ריבונו של עולם. זרוק את זה, הוא ידאג לך.
השם
יעזור. מה?
השם יעזור.
כן, אבל לא בציניות. באמת? באמת? לא, לא חלילה, לא אמרתי את זה.
ולא בטוח שהוא יעזור באופן שאתה חושב.
נכון, אבל ודאי ש... אבל זהו בדיוק. בשביל שאתה תחיה בתפיסה הזאת, אתה חייב להסתכל עליו בתור הרועה שלך, כמו שהצון מסתכל על הרועה. באותו רגע, שהצון יתחיל להקים ועד עובדים, וברגע שהרועה יחליט ללכת ימינה או שמאלה, אז הם יעצרו אותו ויגידו לו, סליחה רגע, אתה מוכן בבקשה להגיד לנו את המסלול? לאן אתה בדיוק רוצה לקחת אותנו? איבדנו את הכל.
אבל צריך לבד את זה במצב טוב. בגלל שבמצב רע, מאוד קשה לעשות את זה
מההתחלה. ודאי, אני מסכים.
אני מסכים.
אני מסכים, אני מדבר איתכם כאילו שאני שם וזה כל כך ברור לי. לא, ברור, אבל זה מה שדוד המלך מלמד אותנו. זה בדיוק העניין, כן.
כן, אני חושבת שזאת נקודה מאוד חזקה. אז חשבתי שלמה אנשים לא אומרים יותר ש... אוקיי,
פשוט. Say it in English, it's okay, don't worry. כן.
You know, Rav, you said a little while ago, often in our darkest hours, we feel closest to Hashem. But I think also my perception often, you know, and this is also with good people I'm talking about as well, not people who are just seeking the high life. But often, you know, when you really see the glow on people's faces and you really see like relief and almost a godliness, when people are truly, truly happy, like something wonderful, that, like they're in the middle of a simcha, or they've just been blessed with a child that they've waited for a long time. Mm-hmm. But often it's in the throes of a beautiful simcha and good mm-hmm. relationships, and you see like a sense of completeness that often you don't. People are so wrapped up in pain a lot of times and difficult relationships and they're just struggling and they're carrying on and they're overcoming mm-hmm. and they're dealing with a lot of things and also just struggling to complete one misima after another and there's a kind of godliness that happens like inside life, which is so imperfect mm-hmm. with those perfect moments.
אני מסכים. אני מסכים, זה נכון. זה נכון. אני רוצה פה להגיד משהו.
כן.
מאוד מאוד חשוב לדעת שיש כל מיני סוגים של מזמורים פה בתהילים. אני חושב שהמזמור הזה בעצם בא כדי לתת לנו קצת קצת לנשום אוויר שהוא ממקומות הרבה יותר גבוהים, הרבה יותר גבוהים. אנחנו נמצאים בתוך המאבקים, כשקשה קשה לנו, וכששמח שמח לנו, והרבה יותר קל לנו עם הרגעים השמחים, והרבה יותר קשה לנו עם הרגעים הקשים. זה ודאי, אנחנו, זה ברור, זה ברור. אבל ברגע שבן אדם יודע שיש כזה מין דבר, יש כזה מין דבר, זה נמצא, זה מאוד גבוה, אבל יש את זה, זה נותן הרבה מאוד כוחות. גם אם אני עדיין לא שם, אבל זה נותן כוחות, כי אני יודע ש, אני יודע שבאמת, באמת, באמת, זה נמצא שם. ויותר מזה, יש פעמים, יש רגעים שבהם זה מה שמנחם בן אדם, כמונו, כמונו. כשבן אדם חלילה נמצא במצב ש אין, כל מה שבן אדם ניסה, כל מה שהוא, זה, הוא פשוט לא יודע, זה לא הולך לא מפה ולא מפה ולא מפה, והכל נראה היום ונורא. ואז להגיד את הפסוק הזה, השם רואי לא אחסר, ולהבין מה דוד המלך אמר בזה, אני הכבש והקדוש ברוך הוא רואה, וגם כשהוא לוקח אותי למקומות שאני לא יודע מה הם ואיפה הם, יש לי אמון מלא ברואה שזה לטובתי. אז יש רגעים שזה מנחם, וצריך את זה. אוקיי? זה מה שאני אומר. אני לא מתעלם בכלל, בכלל, בכלל מכל הקושי שיש לנו. בסדר? כן.
לפעמים אני מרגישה את זה, כאילו יש לי שאלה השקפתית משהו. אני חושבת שיש רבנים שהם הרבה יותר חכמים ממני, ואם יש להם את האמונה, אז אני יכולה גם להמשיך, אפילו אם אין לי התשובה.
נכון. נכון, 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 נכון. בדיוק. בדיוק, בדיוק. בדיוק, כן.
אני גם חושבת שאנחנו מבקשים את הקדוש ברוך הוא, אני רוצה את זה, אני צריכה את זה, זה וזה. אבל בסך הכל אנחנו צריכים לבקש שיהיה טוב. כי אם אנחנו מבקשים משהו מסוים, אני רוצה את המשקפיים האלה, זה לא מספיק, כי יכול להיות שזה לא מתאים לי.
נכון.
אני צריכה מספר אחר.
שיהיה את הטוב כמו שאתה רוצה שיהיה טוב.
כן.
נכון.
ואז אנחנו יכולים,
וככה כתוב בפסוק שם, מי אומר את זה? עם יואב בן צוריה, אני חושב, אומר חזק ונתחזק בעד ערינו, בעד עמנו וערי אלוקינו, והשם הטוב בעיניו יעשה. הטוב בעיניו יעשה, אנחנו את ההשתלות שלנו נעשה, והשם הטוב בעיניו יעשה. ככה צריך לבקש.
אנחנו צריכים להבין מה שהוא עושה זה לטובתנו.
כן?
אפילו לא מבקש את זה ככה.
מה?
אפילו לא מבקשים את זה ככה.
מה פירוש? כן, זה נכון, אני מסכים. אבל יש כאן,
אם לא מבקשים, זה הכל בטובה, כאילו השם עושה את זה שטובה.
אז את שואלת שאלה בעצם, אז למה לבקש, נכון?
בבקשה זה בשבילנו.
מה?
להזכיר לנו.
לא רק, לא רק.
הוא רוצה שנה.
לא רק, עוד מעט נגיע לשם, בסדר? עוד מעט נגיע למה שאת אומרת.
אני רואה נפיק
את
הפשעה.
נראה לי שזה בדיוק הובלת אותו לצלחת.
אוקיי.
ואפילו אם לא, אני אגיד שזה כן. אבל זה באמת.
מה שלי?
עד כאן כל מה שדיברנו עליו, זה מצד היחס של הצון אל הרועה. זה מה שדוד המלך אומר פה. אבל אני רוצה עכשיו לראות את הצד השני של המטבע. מהצד של הרועה אל הצון. ופה תראו דבר מעניין. זה מדרש מפורסם בתחילת ספר שמות. במקור י"ב. במה הקדוש ברוך הוא בוחן, בודק את המנהיגים של עם ישראל? במה הוא בוחנו? במראה צון. בדק לדוד בצון ומצאו רועה יפה. הקדוש ברוך הוא בדק את דוד המלך בצון וראה שהוא רועה כמו שצריך. שנאמר, ויקחהו ממכלאות צון. הקדוש ברוך הוא לוקח את דוד המלך להיות מלך ממכלאות צון. מהו ממכלאות צון? כמו ויקלה הגשם. היה מונע הגדולים מפני הקטנים, והיה מוציא הקטנים לראות כדי שיראו עשב הרך. ואחר כך מוציא הזקנים כדי שיראו עשב הבינונית. ואחר כך מוציא הבחורים שיהיו אוכלים עשב הקשה. דוד המלך מוציא את הצון בקבוצות. יש את העשב, ולקטנים הקטנים הם יכולים לאכול רק את החלק של למעלה. והזקנים יכולים לאכול את מה שבאמצע, והבחורים יכולים לאכול את החלק הקשה של למטה. ודוד המלך מוציא אותם לפי מה שמתאים לכל אחד. אמר הקדוש ברוך הוא, מי שהוא יודע לראות הצון איש לפי כוחו, יבוא ויראה בעמי. עדיין עוד הכתיב, מאחר עלות הביאו לראות ביעקב עמו. אם אתה יודע לעשות את זה, אתה יודע לשים לב למה כל אחד ואחד צריך, סימן שאתה רואה טוב. ואף משה לא בחנו הקדוש ברוך הוא אלא בצון. אמרו רבותינו, כשהיה משה רבנו עליו השלום רואה צונו של יתרו במדבר, ברח ממנו גדי ורץ אחריו עד שהגיע לחסית, איזשהו מקום. כיוון שהגיע לחסית נזדמנה לו בריכה של מים ועמד הגדי לשתות. כיוון שהגיע משה אצלו אמר, אני לא הייתי יודע שרץ היית מפני צמא, עייף אתה, הרכיבו על כתפו והיה מהלך. אמר הקדוש ברוך הוא, יש לך רחמים לנהוג צונו של בשר ודם, כך חייך אתה תראה צוני ישראל, הוי ומשה היה רואה. פה כתוב דבר נפלא. ההגדרה של רואה, המהות של רואה, זה שהוא מסור לגמרי לצון שלו. הוא מסור לגמרי. כל מה שמעניין אותו, המחשבות שלו, זה לראות מה יהיה יותר טוב לכבשים שלו. ולשים לב גם לגדי שבורח, וגם לגדי החלש, ולכל אחד ואחד. ובאופן עקרוני אולי, אדרבה, מה, אם משה רבנו היה מורה בכיתה, סליחה, כל זה, אבל אם אמרו אותם, הוא היה מתחיל לצרוך על הגדי הזה, חצוף שכמוך, מה אתה בורח, אתה לא רואה, כולם זה, ובגללך היית צריך לרדוף אחריך, והכל, אתה תסחב אותי עליך, בגלל שאתה זה. לא, הוא מבין שקשה לו, וזה, ואז הוא סוחב אותו על הכתפיים. הרואה הוא זה שמסור לגמרי לגמרי לצון שלו. כשדיברנו על זה שהצון, העניין שלו זה אחד, האיחוד, האיחוד הזה הוא איחוד הדדי. זה איחוד הדדי. הצון לגמרי תלוי ברואה, והרואה לגמרי מסור אל הצון. זה לא סתם, זה מוצדק. זה מוצדק, בגלל שהצון כולו מסור לרואה, לכן גם הרואה מסור כולו לצון, אחרת הוא לא יכול לראות אותו. עכשיו, זה אני חושב יסביר לנו את מה שראינו בהתחלה במדרש, אם אתם זוכרות את זה עדיין, במקור ב'. אמר רב חמא בר חנינא, אתה מוצא, אין לך אומנות בזויה יותר משל רואה. שכל ימיו הוא הולך במקלו ובתרמילו. ודוד קרא לה הקדוש ברוך הוא רואה? אמר דוד, מזקנים את בונן. יעקב קרא אותו רואה שנאמר האלוקים הרואה אותי, אף אני קורא אותו רואה שנאמר השם רואי לא יחסר. מה בעצם התשובה של המדרש? אני חושב שהכוונה היא כזאת. באמת זה נראה בזוי, הרואה הזה הולך כל הזמן במקלו ובתרמילו. אין לו מקום שהוא יכול להיות בו לרגע אחד בשקט. למה? למה? למה אין לו רגע אחד של שקט? למה כל הזמן הוא מסתובב?
הוא מחפש תמיד את המקום טוב לצון שלו.
בוודאי. כל הזמן יש לו את האחריות לצון שלו. כל הזמן. הצון נחים, אז גם הוא יכול לנוח. הצון מסתובבים, אז הוא חייב להסתובב. חסר להם דשא פה, אז הוא ילך איתם למקום אחר. אז בעיני בני אדם, זה נראה מאוד בזוי. די, תפסיק, תחשוב על עצמך. קח לעצמך חופש, צא לפנסיה. אומר, לא, 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 יש לי צון, אני צריך לדאוג להם.
בעיניי זה משהו אחד פגרום קטן, אני לא יודעת, בארץ, לא יודעת, אולי. הדוגמה הזו של צון, כי באמת, באמת, מורה אמיתי, הוא כך. הוא רגע לא נח, כל הזמן, אז למה לקחת את הדימוי הזה של הדבר התמים הזה, הצון וזה, להשוות את זה לדרגה הכי גבוהה של הדדיות, של דאגה,
כן.
של
מנהיגות. ולא מה? ולא מה?
ולא איזה משהו
משמעותי.
אבא ובן. אז אני אגיד לך מה. בסופו של דבר אנחנו גם משווים את היחס בינינו לבין הקדוש ברוך הוא כיחס של אבא ובנים. וגם ביחס של מלך ועבדים, וגם ביחס של בעל ואישה. ועוד מעט אנחנו נראה גם ביחס של אח ואחות. אנחנו נראה עוד מעט במדרש את הדבר הזה. והנקודה היא שכל אחד מהיחסים האלה בא להוסיף עוד בחינה מסוימת. ואני חושב שהבחינה של הצון מלמדת אותנו על התלות והאמון בצורה הכי הכי נקייה שלו. הכי בסיסית. אתם רוצות דוגמה שקרובה לזה? תינוק בשבועות הראשונים שלו, בסדר? שגם זה, גם זה דימוי ש, שכתוב בפסוקים בתהילים, נכון? כגמול עלי אמו, גם זה. אז, אז זה הנקודה, את, ה, את, ה, את, ה, את התלות התהורה הזאת, ש, שהצול לגמרי לגמרי נותן אמון ברועה, והרועה לגמרי לגמרי מסור לצון, את הבחינה הזאת אנחנו לומדים משם.
אבל הרב, הם
כן.
זה לא שאני חושבת שאני יכולה להוסיף עוד משהו, אבל אני...
למה לא את יכולה?
לא, זה רק בגלל שהם בהמות, אז יש משהו, הם ישארו נפרדים ממנו, ויש עוד צד שאנחנו צריכים להתפתח כדי... תמיד להיות ביחד איתם, להם, איתנו, ולתת ולשמוע עליהם שהם לא יישארו אחרים, as you said, מות העולם can remain completely other. We don't have to מתייחס. The animal kingdom also can remain completely other. We have to worry about their suffering. We have to think if they have...
כן, אבל אצל כבשים, אבל אצל כבשים אני מבין שזה לא ככה. אצל כבשים הם צריכות רועה. הם צריכות מישהו שיוביל אותם.
כן, אבל מה שאמרתי, זה הבן אדם יכול להיות מנתק לגמרי מה...
נכון, יש לו בחירה.
מהסבלות של...
נכון, ודאי, יש לו בחירה. לבן אדם יש בחירה, הוא יכול להיות כך, הוא יכול להיות כך, נכון?
אז למה שזה משהו... שזה יחס ששונה לגמרי.
אני מסכים, אני מסכים מאוד. אנחנו בבחירה צריכים ללמוד את זה מהכבשים.
את הדבר הזה. מה קורה עם אותו יחס עם בן אדם שלא מתנהג יפה? מכל מיני סיבות.
כן, אז מה השאלה?
השאלה מה עם הרועה שלנו, איך הוא מסתכל על הרועה שלא מתנהג?
אני חושב שהרועה שלנו מסתכל עליו כמו על הצאן שלו. על הבן שלו.
ולפעמים
ומאיפה זה
בא? אבא צריך לעשות נו נו נו.
נכון, ולפעמים אבא באמת עושה נו נו. נכון.
ויש במכה כזה.
נכון, אז זה שבטך או משנתך, נכון. לפעמים הצון באמת סוטים קצת מן הדרך, ואז הרועה עם המקל נותן מכה כדי להביא אותם לפה, והם שמחים על זה. אי מי נחמוני.
נכון, אם הם הולכים ולא עושים לו נו נו נו, אז לא יהיה לו אוכל.
נכון, בדיוק. בדיוק. זה היחס שאותו אנחנו לומדים. אבל פה אנחנו לומדים במדרש, וזה אני חושב מה שהאלקוט שמעוני בא ללמד אותנו. זה מה שהמדרש בא ללמד אותנו. התלות הזאת היא לא רק מצד הצון לרועה. זה הפשט של הפסוקים. התלות הזאת היא גם מצד הרועה אל הצון. ולכן כשדוד המלך קורא לקדוש ברוך הוא השם רואי לא אחסר, זה נראה מלאכה בזויה, אבל היא בזויה בעיני בני אדם בגלל שהרועה מתמסר לגמרי. בגלל הדבר הזה. לכן באמת זאת לא מלאכה בזויה. ועל זה אומר דוד המלך, מזכנים את בונן. אם יעקב אבינו קרא לקדוש ברוך הוא, האלוקים הרואה אותי מאודי עד היום הזה, סימן שכנראה יש פה דבר גדול. סימן שיש פה דבר גדול. אפילו שבני אדם חושבים שזה בזוי, אבל יש פה דבר שהוא גדול. זה הדבר הגדול, ההתמסרות הזאת. עכשיו, עד איפה ההתמסרות הזאת מגיעה? תראו דוגמה, במקור ג', אני לא הולך להסביר ממש מה שיש כאן, אני גם לא מבין ממש מה שיש כאן, אבל תראו מה שכתוב כאן. זה על אותו, על המזמור שלנו. רבי אלעזר המודעי אומר, לעתיד לבוא באים כל שרי אומות העולם ומקטרגים לפני הקדוש ברוך הוא. ואומרים לפניו, ריבונו של עולם, אילו עובדי אלילים ואילו עובדי אלילים, אילו מגלי עריות ואילו מגלי עריות. הכוונה היא אומות העולם ועם ישראל. אילו שופכי דמים ואילו שופכי דמים. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, שלוש העבירות החמורות. הללו יורדים לגיהינום והללו אין יורדים. מה? אומות העולם יש בהם את כל הדברים האלה, אז הם מקבלים גיהינום. לעתיד לבוא. עם ישראל יש בהם גם את הדברים האלה. והם לא זה. אמר להם, אם כן הוא, כל אומה ואומה תרד עם האלוהיה, שנאמר כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו. אם ככה, אז כל אומה ואומה, אז היא צריכה לרדת לגיהינום יחד עם האלוהים שלה, עם השר שלה, ובעצם המשמעות של הדבר הזה היא, אז עם ישראל צריכים לרדת יחד איתי. יחד איתי. עכשיו תראו את ההמשך. אני אומר עוד פעם, אני לא מבין מה שכתוב כאן, אבל רק בואו נקרא מה שכתוב. רבי חנינה בשם רבי ראובן אמר, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו. כי באש השם שופט, אין כתיב כאן. לא כתוב כי באש השם שופט, אלא כי באש השם נשפט. נשפט זה אומר שופטים אותו. הוא גם נשפט. הוא שדוד אמר גם כי אלך בגי צל מוות לא יירא רע כי אתה עמדי. זאת אומרת שכאשר לנו חלילה מגיע אש, הקדוש ברוך הוא נמצא יחד איתנו. כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהם. וזה הכוונה, גם כי ילך בגי צל מוות לא יירא רע כי אתה עמדי. תחשבו על הצון שהולך במקום מפחיד מאוד, אבל הרועה נמצא שם. הרועה הולך איתם. לכן אני רגוע. זאת ההדדיות שעליה מדובר. הקדוש ברוך הוא לא משאיר אותנו לבד, הרועה לא משאיר את הצון אפילו רגע אחד לבד. תמיד הוא נמצא יחד איתנו. ופה אנחנו מגיעים בעצם לפסגה של כל זה, שזה מה שכתוב בשיר השירים. בזה אנחנו נסיים. אני ישנה וליבי ער, כל דודי דופק, פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, שראשי נמלטל, קבוצותיי, רסיסי לילה. יש פה כמה ביטויים על עם ישראל. אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. מה זה אומר? כל דודי דופק, אומר הילקוט שמעוני, זה משה, שנאמר ויאמר משה, כה אמר השם כחצות הלילה, לקראת יציאת מצרים. פתחי לי אחותי רעייתי, פתחי לי פתח כחודה של מחט, ואני אפתח לכם פתח שיהיו עגלות וקרוניות נכנסים בו. את תפתחי משהו קטן ואני אגדיל את זה מאוד מאוד. עגלות ייכנסו לשם. אחותי, מה זה אחותי? אחותי במצרים, שנתאחו לי בשתי מצוות, בדם פסח ובדם מילה, שנאמר ואעבור עלייך וערב מתבססת בדמייך. אחותי נתאחו, לאחות הכוונה היא כשיש בגד שנקרא, בגד שנקרא, ואני מחבר אותו והופך אותו לדבר אחד. זה מה שנקרא לאחות את הקרע, להפוך אותו לדבר אחד. זה הכוונה אח. כן? יש פה איזשהו חיבור בין שני הילדים האלה, הם אחים, או אח ואחות. אז אחותי זאת אומרת שאתם מאוחדים איתי בדם פסח ודם מילה. זה דם של ברית, גם קורבן פסח וגם ברית מילה, לקראת יציאת מצרים. רעייתי נתראו לי בים ואמרו השם ימלוך לעולם ועד. רעייתי מלשון, מה זה רעייתי? מה? נפגשו, נהיו חברים, רעים, נכון? זה רעי וזה דודי. רע, חבר, לכן רעיה, כן? היא האישה, בדרך כלל משתדלים שהבעל והאישה גם יהיו חברים ביניהם, זה גם טוב מדי פעם. בכל אופן, אז יש פה גם את הרעות ביניהם. יונתי במראה, שנצטיינו לי כיונה במצוות, זה עוד עניין, לא ניגע בזה כרגע. תמתי, שניתמו לי בסיני, מלשון תמימות, ואמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. תמתי, כביכול, תשמעו טוב, לא אני גדול ממנה ולא היא גדולה ממני. תמתי כי שני תאומים, מה תאומים הללו? חשש האחד את ראשו השני מרגיש, כך אמו אנוכי בצרה. תמתי תאומתי, כמו שני אחים תאומים, לא אני גדול ממנה ולא היא גדולה ממני. הקדוש ברוך הוא ועם ישראל כן, שווים. איך הדבר הזה עובד? אומר הרמח"ל בדעת תבונות. והנה הקדוש ברוך הוא מחלק מעצם הנהגתו לכנסת ישראל. הקדוש ברוך הוא נותן את ההנהגה שחלק ממנה יגיע לנו. להיותה שותפת עמו בהשלמת הבריאה, כן, אנחנו שותפים, כן, participating. שיהיה הוא יתברך מתקן מצד אחד, והיא, כנסת ישראל, מצד אחר, ומיני ומינה, ממנו וממנה יסתיים התיקון השלם. ככה ביחד הם בונים. ובבחינה הזאת אמרו זיכרונם לברכה במדרש, יונתי תמתי תאומתי. ומצינו בכתוב, הנה נתחבר ההשפעה והקבלה להשלמת הנמצאות. שאמר, אף ידי יסדה ארץ וימיני טיפחה שמיים, קורא אני עליהם יעמדו יחד. כבר מסביר, שהשמיים משפיעים והארץ מקבלת, ואף על פי כן שניהם שקולים זה כזה. מצד השתלם המציאות מבין שניהם, על כן אמרו במדרש, אף על פי כן לא אני גדול ממנה ולא היא גדולה ממני. מה בעצם כתוב פה? הקדוש ברוך הוא משפיע ואנחנו מקבלים, נכון? ואנחנו שווים. יש הרבה מאוד שהיו שמחים, כן? מאוד שמחים לכזאת מין חלוקת עבודה. אתה נותן, אני מקבל, נכון? שותפים, פייר פייר. מה זה? מה הכוונה תאומתי? השותפות הזאת שיש כאן, זה השותפות שעליה דיברנו קודם. השותפות שהצון תלוי ברועה, והרועה מסור לצון. אז הרועה הוא זה שמוביל את הצון, ונותן לו, ולוקח אותו ממקום למקום. והשותפות של הצון היא באמון המוחלט שנותנים ברועה. ללכת אחרי הרועה ולעשות את מה שהרועה רוצה שהצון יעשה. זאת השותפות. אנחנו מקבלים את הדברים לא בתור, לא כמו הפירוש הפשוט 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 שראינו בהתחלה, בנעות דשא ירביצני על מנוחות ינעלני, נפשי ישובה ונחן מעגלי צדק. נהדר, מה הבעיה? אז בטח שהשם רואי לא יחסר, מצוין. לא, נראה אותך נמצא במדבר חרת ואומר בנעות דשא ירביצני. מה? ודאי, זה הקבלה שעליה אנחנו מדברים. כן, ודאי, גם הקבלה של השפע, גם הקבלה הטובה, אבל גם הקבלה הזאת של כשם שחייב אדם לברך על הטובה, כך חייב לברך על הרעה.
באותו מילה.
מה?
כתוב.
נכון, נכון. השולחן ערוך אומר, בלב שלם, בנפש חפצה. אנחנו לא מחפשים את זה. ברור, אנחנו לא מחפשים את הדברים האלה. אבל לדעת, זאת השותפות שלנו. הקדוש ברוך הוא משפיע, ואנחנו אלה שמקבלים. הוא הרועה ואנחנו הצון, ואנחנו תלויים אחד בשני. זה איחוד שלם, זה האיחוד של קורבן פסח. אחד, דבר אחד שלם. החיבור שלנו עם ריבונו של עולם הוא חיבור שהוא שלם. ברגע שהחיבור הוא שלם, אז אפשר להגיד כביכול תאומתי. לא אני גדול ממנה ולא היא גדולה ממני, בגלל שבין שנינו העסק נבנה. בין שנינו ההנהגה בעולם התגלה. וזה מה ששאלת. הרי אם הקדוש ברוך הוא רואה אותנו, בכל מקרה, אז למה לבקש? למה לבקש? למה להתפלל? לא, זה החלק שלנו. בסדר? זה תאומתי. לא אני גדול ממנה ולא היא גדולה ממני. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנהיה פסיבים. הוא רוצה שנהיה אקטיביים. שאנחנו נדע להתפלל, שאנחנו נדע לעשות טוב בעולם. בצורה אקטיבית, לא לשבת בצד ולהגיד, אתה תעשה את הכל, אנחנו סומכים עליך. זה בסדר. זה הנקודה. עכשיו אני חושב שאני אסיים במה שפתחתי בהתחלה. אני חושב שלזה באמת צריך מזמור לדוד. מזמור לדוד, כמו שאומר רש"י בהתחלה, שדוד המלך קודם כל מנגן ושורה לבואך הקודש, ואז הוא אומר את מה שהוא אומר. זה לא לדוד מזמור, זה מזמור לדוד. זה באמת דרגה שהיא גבוהה שצריך להגיע אליה כשאתה מתרומם. צריך להגיע לזה, זה לא ככה סתם באופן טבעי. קשה, אנחנו נמצאים בתוך היומיום, בתוך כל המאבקים שלנו, קשה לנו. אבל ברגע שיש איזושהי רוממות רוח, ככה מתרוממים, אז אפשר לראות את זה. אז מזמור ואז לדוד. ואת מזמור לדוד אנחנו שרים מתי? בסעודה שלישית. סעודה שלישית זה זמן המנחה של שבת, ובזמן המנחה של שבת אנחנו אומרים, אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אז מה יותר מתאים לאיחוד הזה מאשר מזמור לדוד, השם רואי לא יחסר. מה?
ואיני חובם.
מה זה?
אומרים ואיני חובם, לא בא, לא בא, ואיני חובם.
נכון. אז בם זה האיחוד של, נכון, האיחוד גם של הקדוש ברוך הוא וגם של כנסת ישראל. בסדר? אז אני אומר, זה קצת לנשום אוויר של מקומות גבוהים. אבל טוב לדעת, חשוב לדעת שיש את הדברים האלה ולקבל מזה כוחות. תודה. יישר כוח.